מי מושלם? אנחנו עמוד 155 למטה. דיברנו על העיקרון של הכוח האלקטרומגנטי של המחשבות. מחשבה מושכת מחשבה. מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. כל מחשבה היא מושכת אחריה מחשבה נוספת, לאו דווקא תמיד מחשבה שלילית נוספת באותה עוצמה, לפעמים אפילו ביותר עוצמה, בבחינת יש לו מנה, רוצה 200. וכדאי לשים לב לנקודה הזו. מחשבה, אני חוזר על זה, מחשבה היא לאו דווקא גוררת מחשבה נוספת כמותה, הרבה פעמים היא מחשבה שלילית מעוררת מחשבה נוספת שלילית אפילו יותר, מבחינת העומק שלה, כן? העומק הציורי נקרא לזה כך. ולכן צריך מאוד להיזהר מלשחק עם המחשבות, לא לחשוב שחשבתי מחשבה אחת שלילית, כאילו חשבתי אחת, לא. האחת מביאה עוד הרבה, ואתה על הצפרדע. צפרדע אחת הייתה, לפי אחד הפירושים שרש"י מביא, ואתה על הצפרדע, צפרדע אחת הייתה, והיכו אותה המצרים, והשריצה צפרדעים הרבה. מחשבה אחת הייתה, כן? וממנה שורצות הרבה מחשבות שליליות, ואתה על הצפרדע. עיקרון הכוח האלקטרומגנטי של המחשבות. דיברנו על כך שברגע שאדם נסחף, נשאב אל תוך מחשבות שליליות, באופן אוטומטי כמובן, לאום מלאום יאמץ. ממילא, כשהמחשבות השליליות גוברות, המחשבות החיוביות מתקטנות, ואז הן כבר לא זמינות ביד האדם לצייר ציור מציאות חיובי. כן? כי הדרך היחידה לראות את העולם כטוב, זה רק כאשר אנחנו משתמשים, כן, בעין הטובה שלנו, בדברים הטובים שהיו לנו בחיים. הרשמים החיוביים שהם רבים, והם רבים מספור, כן? השימוש בהם, הכוח המצטבר שבהם הוא אפשרי, רק כאשר האדם מעלה אותם למודעות שלו. אבל ברגע שאדם חושב מחשבה שלילית, הוא מאבד קשר עין, קשר רצון, קשר דמיון, אל הנקודות החיוביות, ואז אותם נקודות ורשמים הם כאבן שאין לה הופכין, אי אפשר להשתמש בהן. הן מצויות בזיכרון ההיסטורי שלנו, אבל זה זיכרון לא פעיל. כל הטוב הנפלא הזה, ואז אומרים לאדם, תזכור, בכל זאת אתה בריא, תראה מה השם זיכה אותך באיזה אישה, באיזה ילדים, יש לך מקום עבודה, וזה לא עושה לו כלום. הוא לא מבין למה זה לא עושה לו כלום. מה, זה לא דברים מספיק כמו אותו חסיד ששלח מכתב לאדמור שלו. אדמור, תראה, אני עובד קשה וזה, ויש לי 12 ילדים פרנס, ואישה יראת שמיים ברוך השם, אבל כך וכך, ויש לי קשיים, וכל הזמן הוא מתאר את הקשיים שלו תוך כדי הזכרה של דברים חיוביים שיש לו בחיים. אומר לו האדמור במכתב, חסיד יקר, רב יהודי, שמעת מה אתה אומר? יש לך בית, יש לך עבודה, יש לך 12 ילדים, יש לך אישה, ואתה מקטר? עכשיו נשמע לנו כמו סיפור חסידים, אבל זו אמת. רק מדוע אנחנו לא מצליחים? כן? מדוע אנחנו לא מצליחים באמת להפיח נשמה בטוב הזה, כן? ולשמוח בו? כי כנראה המחשבות הן שליליות, כן? מספיק שעשו לך איזה דבר קטן, אתה כבר חושב שלילי על ההוא שאמר לך כך או עשה לך כך, המחשבות השליליות עליו הן מעצימות את המחשבות השליליות, מעצימות, מביאות מחשבות נוספות, ואז שכחת בכלל שאתה בריא, כן? ויש לך אישה ויש לך ילדים ויש לך עבודה ויש לך בית. שכחת אפילו שתי בתים בארץ ישראל. שכחת את זה. גם את זה הזכרנו אתמול, שזה מקצץ ומקטין את הטוב, את הדברים החיוביים שהתרחשו בחיים. במילים אחרות, המצב הנפשי שבו אדם שרוי נוטה לשמר את עצמו. דבר מאוד מעניין. השימור הזה הוא לא שימור סטטי, השימור הזה הוא שימור דינמי. בהתאם לדברים שאמרנו עכשיו, כן? מה הכוונה? מה הכוונה? זה כמו מתוטלת, כן? שנעה כל הזמן, לנצח. למה היא נעה כל הזמן? למרות החיכוך, יש פה גורמים נוספים שיוצרים תנועה תמידית. יש פה מעגל. המעגל הזה, כל המרכיבים שלו, מאפשרים את התנועה התמידית. אם לא נתערב התערבות חיצונית, זה ימשיך להסתובב, או לנוע מתוטלת. בתוך הנפש, צריך לדעת, הרבה מהתהליכים הנפשיים שבתוך הנפש לנו, הם בניות על עקרון כזה, של מעגליות. כן? דיברנו על זה פעם, לפני הרבה הרבה זמן, דיברנו בעניין של זוגיות, על כעס, אלבון ונקמה, למשל. כעס, אלבון ונקמה זה מעגל, שחלקיו מזינים זה את זה. אם אתה עשית משהו נגד רצוני, כן, אני כועס עליך, כן? מתוך שאני כועס, הכעס בעצמו מעורר את האלבון, אני נעלב. האלבון מעורר את הנקמה. זאת אומרת, יש פה שלוש מרכיבים. כעס, זה הביטוי המיידי, כעס. הכעס מעורר את האלבון, האלבון מעורר את חשק הנקמה בזה שעשה לי כך וכך, הוא אמר לי. עכשיו, זה מעגל, כי בואו נראה את המעגליות. כעס, אלבון, נקמה. הנקמה חוזרת ומעמיקה את האלבון ואת הכעס וחוזר חלילה. יש פה מעגל שאם אתה לא מתערב ושובר לו את הצלעות, כן? אם אתה לא נותן לו איזה מכה, כך סיפר לי המורה שלי לנהיגה, פעם אחת היה לו תלמיד, והתלמיד נכנס למצב מצוקה בתוך הנהיגה, ואחז בהגה ולא הרפא. כן? האירוע, הפרשנות לאירוע, הרגע שהתעורר והתגובה, יצרה מעגל קשה מאוד שהוא נאחז בהגה ולא הרפא ממנו. וזו הסכנה של ממש. פשוט ננעל מה שנקרא. אמר לי המורה, הוא גם היה אומנויות לחימה וכן הלאה, הוא נתן לו מכת קראטה על המרפק ושבר לו את היד. פשוט נתן לו פה מכה, פח, שבר לו את היד. שבר לו את היד. זה עדיף לשבור את היד מאשר כולנו נמות. כן? כך הוא סיפר לי. זה דוגמה כאילו, אם אנחנו לא נשבור את המפרק, כן? המפרק זה המקום שמחבר בין החלק הזה לחלק הזה. המפרק זה החוליות המקשרות. יש פה מעגל, צריך להבין. כן? הכל פועל על מעגלים. על סיבה ומסובב, כך המציאות עובדת. כן? קשה לזהות, כן? קשה לזהות תופעות שהן בנויות על, לא על פעולה של מעגל. קשה מאוד, כן? קשה מאוד. יש דברים כאלה לפעמים, יש דברים כאלו, כן? יש דברים שהפעולה שלהם היא חד-ממדית, ואז אפשר לפתור את הבעיה רק על ידי השתלטות על הדבר הזה. אבל הוא לא מוזן מדברים נוספים. יש דברים כאלו, יש. כן? פה זה לא ככה. פה חוק השימור של המחשבות השליליות, הוא נובע מזה שהמחשבות מוזנות כתוצאה מהאירוע. האירוע מזין את המחשבה השלילית, המחשבה השלילית מזינה את הפרשנות, וכך יש לנו פה מעגל בלתי פוסק. אם אדם לא יתערב בזה, זה יימשך לנצח. כן? זה יימשך לנצח. זה עכשיו השלגר, יש ספינר קוראים לזה. ראיתם את הספינר? אז הילדים גילו את סוד הלגר, כן? ההסתובבות הבלתי פוסקת הזו. הם נורא נהנים שזה מסתובב ומסתובב. כן? אז זה לא בדיוק זה, כי זה מסתובב 11-12 שניות. כן? כך סיפר לי הנכד שלי. המקוריים יכולים להגיע אולי ל-14 שניות או 15 שניות. הפחות מקוריים, 11 שניות. הם יודעים את השניות, הילדים האלה. כמה זה מסתובב. 11 שניות. בסדר, 11 שניות. טוב. המצב הנפשי שבו אדם שרוי נוטה לשמר את עצמו, יש לו, כן, יש לו איזה מציאות אוטונומית, הייתי אומר, או הנאה, כן, אוטונומית, בגלל המרכיבים שלמעשה מזינים אותו. הדרך היחידה שבה ניתן להתגבר על מצב נפשי ירוד, כן, מצב נפשי ירוד, זה מצב שבו הנפש שלי משקיפה על המציאות באופן טרגי, באופן לא חיובי, מהי הדרך, כן, להתגבר על מצב נפשי לא ירוד? לחשוב ולפעול במכוון, שימו לב, צריך לכוון לזה מה שנקרא לשם ייחוד, הרי אני חושב מחשבה שהיא הפוכה למצב הנפשי שלי. כן? כן? איך אומר שולי רן? שלחתי לו ישר אל הלב. איך שאומר עם הרך המילים שמה? שלחתי לו ישר אל הלב. ישר את השולה לתוך הלב. כן? ומה השורה? נו? אתה? איך זה שם? בן מלך שעשים לי. שלחתי לו את השורה הזו ישר ללב. כן? דבר מאוד מעניין. ככל שאדם, סליחה, נחזור לזה, לחשוב ולפעול במכוון בניגוד לזרימה השלילית. אגב, כן? להבין טיפ טיפה יותר לעומק את, את האמירה הזאת, הנחת היסוד היא שהכיוון המנוגד לזרימה השלילית הוא הכיוון הנכון, הוא הכיוון האמיתי. אתם מבינים? כי אם אני לא מאמין שזה הכיוון האמיתי, והחשיבה השלילית היא קיקיונית, היא אחיזה דמיונית ותו לא, אין שום סיבה שאני אנסה לעורר עליה מלחמה. ממש לא. אני אקנה לה פשוט. כן? זה שייך לתפיסה של שתי רשויות. שאדם לא מאמין באמונת הייחוד, אין לו שום סיבה להילחם נגד הכפירה, מכיוון שאין לו שום ביטחון שהאמונה היא צודקת יותר. אז למה שהוא ילחם נגד הכפירה? כן? צריך להבין, זה מה שמחיה את האידיאליסטים הגדולים. כן? רבי עקיבא שמתים לו 24,000 תלמידים, 800 הלוויות ביום, כן? 800 הלוויות ביום, כן? לא יומן, כן? עד ל"ג בעומר, 800 הלוויות ביום, והוא ממשיך ללמד תורה את התלמידים שנשארו. 5 תלמידים, רבי מאיר, רבי יוסי הגלילי, כן? וכן הלאה, רבי שמעון בר יוחאי כמובן, עוד 2, רבי יהודה נדמה לי. 5 תלמידים. למה הוא מלמד 5 תלמידים? מה, אתה לא רואה, מתו לך 24,000 תלמידים שקיווית להרים את כל המצב הרוחני בארץ באמצעותם. נתאר לעצמנו מה היה קורה אם אותם 24,000 היו קיימים. איזה מציאות הייתה? על אותו משקל אומרים לפעמים, תחשבו על זה שכל תלמידי החיים העצומים לא היו נהרגים בשואה. איך היה נראית פני היהדות? אבל לא שואלים שאלה כזו. אבל רשאים להרהר ולדמיין. איך היה נראה המציאות עם 24,000 תלמידי רבי עקיבא? אבל מכיוון שרבי עקיבא מאמין בנצח ישראל שלא ישקר, אין לו בעיה להתחיל ללמד 5 תלמידים. אנחנו היום רואים את התוצאות, בזמנו הוא לא יכול לדעת מה יהיה מזה. אנחנו יודעים היום את התוצאות, כן? כל התורה המופלאה שהתפשטה מה5 תלמידים האלה. אבל איך הוא יכול לעשות דבר כזה? כי הוא מאמין בקדושת התורה. הוא מאמין שבלי תורה העולם לא יכול להתקיים. לא יכול להתקיים. לכן הוא עושה את כל המאמצים, עד כמה שהדבר תלוי בו בהשתדלות ותפילה, כדי לרומם את קרנה של תורה. אבל מישהו לא אחוז באמונה של, הייתי אומר, יתרון האור על החושך, הוא אולי יחזק את המחשבות החיוביות, כי בעיניו הן קיקיוניות, נו תראה, נו, נו, אז אתה מעורר מחשבה חיובית, המחשבה השלילית טק נותנת לה סתירה אחת, מעיפה אותה. מה נעשה? מה נעשה? מה נעשה? זה דבר חשוב. כלומר, אנחנו יכולים, לפי עוצמת האחיזה בטוב של האדם, אנחנו יכולים לדעת מה רמת האמונה שלו בטוב. אבל אם רואים שאדם מנסה פעם, פעמיים וחודל, נדע שהוא לא מאמין בטוב המסוים ההוא, לא משנה, בכל מיני תחומים. פעם, לא מאמין בטוב שבתוכו, באוצר כוחותיו, בנשמתו, לא משנה, כל אחד. כן? אבל זה עדות נאמנה, כן? לברר, שאדם יברר לעצמו, עד כמה הוא אחוז בטוב. עד כמה הוא אחוז בטוב. הרב כותב באורות התורה, אדם הישראלי צריך להאמין שהוא ישר מיסוד נפשו וכו' וכו'. אנחנו צריכים להניח את הנחות היסוד, נשמה שנתת בי טהורה. בלי הנחת יסוד כזו, אין מה להסתובב בעולם הזה. אפשר להסתובב, אבל זה יהיה קרב מאסף מתיש, שבסופו אדם פשוט מגיע חסר כוחות, אלי קבר, ומרגיש הרגשה של פספוס נורא של החיים שלו. הוא מסתכל לאחור ביגון, על זה ויתרתי, על זה ויתרתי, על זה ויתרתי. עשו מחקר של אנשים שנוטים למות על ארז דווי ושאלו, ראיתם את זה? מן הסתם, זה התפרסם הרבה בכל מיני. עשו מחקר ושאלו אנשים שנוטים למות, כן, אם הם היו מאריכים ימים, מה הם היו רוצים לעשות? כולם דיברו על דברים שהם החמיצו ולא עשו. למה הם לא עשו את זה? מכל מיני סיבות. אחת הסיבות, שהם לא חשבו שהם יכולים לעשות את זה. הם מאוד 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 הצטערו על כך שהם לא עשו את זה ולא את זה ולא את זה ולא את זה. כן, כן. לא מדובר על זה, על תאוות. לא מדובר על זה. לא מדובר על תאוות. מדובר על דברים לגיטימיים. אדם, כן, שפספס את המעשה הטוב בגלל שהוא לא האמין ביכולתו להיות טוב. לא האמין ביכולתו להיות בעל ענווה. כן? צנוע יותר, גיבור יותר. לא משנה. על זה מדובר, על זה. כן? על זה מדובר. לחשוב בניגוד לזרימה השלילית. ככל שאדם מתמסר יותר בעבר, שימו לב, כן? ככל שאדם מתמסר יותר בעבר לדפוסי חשיבה שליליים, כך יהיה עליו לאמץ את מוחו ואת שריריו כדי להתגבר עליהם. את מוחו זה להעלות את המחשבות ההפוכות לאותו כיוון שלי. את שריריו זה כדי לעשות את המעשים ההפוכים לאותה מסורת שלילית. זאת אומרת, ככל שאדם חוזר על דפוסים שליליים יותר ויותר, הדבר הזה חודר למקומות יותר עמוקים. אנחנו מכירים באופן כללי 49 מעמקים, 49 שערי טומאה זה נקרא. בדרך כלל אצלנו זה לא יכול להגיע לשם. כן? גם מי שחושב את עצמו, ואני כולל את עצמי בתוך זה, גם מי שחושב את עצמו שהוא הרבה לחשוב מחשבות שליליות, זה לא חודר למקומות עמוקים מדי. יש לנו מקום מוגן בדור הזה. יש לנו נשמה גדולה מאוד שטובעת אמת גדולה, והתכונה הסגולית של הדור הזה היא גורמת לכך שהשפעות שליליות לא יחדרו עמוק מדי. אנחנו רואים את זה אצל בעלי תשובה, רואים אצל בעלי תשובה שברגע שהם חוזרים בתשובה, חוזרים בתשובה, מצליחים לסגל לעצמם גם מחשבות וגם מעשים, כן? זה פשוט מפתיע. מעשים טובים, מחשבות טובות, זה מאוד מפתיע, אבל התשובה היא שהרע לא חדר יותר מדי לעומק. לא חדר יותר לעומק. ישראל במצרים הגיעו לממתת שערי טומאה. ממתת שערי טומאה, כלומר שהטומאה חדרה ל-49 עומקים של הרצון. השער ה-50 של הרצון זה גרעין הסגולה, הנשמה. כן? ברגע שזה חודר, טומאה חודרת לשער ה-50, האדם נשרף. אין יותר, נגמר. זה הגיע ל-49 טומאה. וכפי שמציינים חז"ל, שנכנסו יוונים להיכל, טימאו את כל השמנים. מסביר הרב, מה זה השמנים? השמנים זה רמז לטומאת המחשבות, טומאת המידות וטומאת המעשים. אבל נשאר פח אחד קטן. זה נקודת הסגולה. משם הכל מתחדש. בכל אופן, כל אחד יהיה מספיק כנה עם עצמו, לשאול את עצמו עד לאן חדרה מסורת המחשבה השלילית במהלך החיים. עד לאן זה חדר. כן? ככל שאדם מתמסר יותר בעבר לדפוסי מחשבה שליליים, כך יהיה עליו לאמץ את מוחו ואת שריריו כדי להתגבר עליהם. בדיוק, כפי שאדם בעל עודף משקל של 100 קילוגרם, זאת אומרת, 100 יותר מן הראוי לו, כן, יזדקק ליותר שליטה עצמית, מאשר אדם בעל עודף משקל של 10 קילוגרם בלבד. כן, להמיס 100 קילוגרם יתרים, זה ברור שקשה יותר מאשר להמיס 100 קילוגרם, מאשר להמיס 10 קילוגרם. הרעיון הוא פשוט, הדבר הזה מובא גם במקום אחר, בפרק שנקרא פרק שנקרא שליטה משמעת על עקרון המשמעת עצמית, כך היא כותבת גם שם, משמעת עצמית בפרק 21. כן, 21, אני קורא את זה. ככל שאדם סובל ממגבלה פיזית קשה יותר, תהיה תוכנית השיקום הנחוצה ארוכה ומפרכת יותר. התשובה הגופנית תיקח יותר זמן. לא דומה שיקום של אדם שנתקל ברגלו בקיר, לאדם שחווה תאונת דרכים ורגלו התרסקה. זה זמן מרובה יותר. הרי העיקרון הוא פשוט. קצת הדגמות לעניין הזה. אדם הסובל מהרגשת כישלון חריפה. כן? הרגשת כישלון זה דבר שפוגע במה? בראש ובראשונה בדימוי העצמי. כן? האדם מצד הדימוי העצמי האמיתי שלו, הרי הוא מדמה לאלוקים. בבחינת צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כל אדם באשר הוא אדם שנברא בצלם, חייב אדם לומר מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי. הדימוי העצמי של האדם כנברא בצלם, זה עד כדי צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, או אם היה רוצה לברוא עולם, היה בורא עולם. אילו באו צדיקה, היה ברור על מה. כלומר, היכולת של האדם היא יכולת מופלאה. כן? תחושות הכישלון בחיינו, מה הן גורמות? שאדם הולך ומאבד את האמון בכוחותיו. כן? כשהדימוי עצמי יורד, הולך ונפגם האמון ביכולות הרוחניות שלנו, להיות למעלה מן המלאכים, בהמשך ביכולות הנפשיות שלנו לתקן מידות, ליצור מערך מידותי נפשי חיובי, והדימוי חודר אפילו לרמת הקיום הפיזית, שאדם מתחיל להזניח את עצמו ולא מאמין אפילו בקיום הפיזי שלו. ככל שהדימוי עצמי הולך ויורד, הוא מחרסם בשלושת המדרגות האלו, ביכולות הרוחניות, הנפשיות והפיזיות. הוא מונע מן האדם בעצם להכיר את מדרגתו באמת. זה העניין של הכישלון. כישלונות בחיים, תלוי גם באיזה תחום הם נגרמו הכישלונות. יש כישלונות פיזיים, אז הם נוטים, הכישלונות הפיזיים הם גורמים לדימוי פיזי נמוך. אבל מכיוון שאנחנו לא יכולים לעשות הפסקה או הפסק מלאכותי בין הגוף לנפש, אז כישלון פיזי יכול להשפיע גם על הנפש כמובן. הוא לא משפיע רק על הדימוי הפיזי שלי, אלא משפיע גם על התפיסה הנפשית שלי, כן? האם אני גיבור או לא גיבור, מסוגל או לא מסוגל. כן, אבל תלוי באיזה תחום הכישלון מתרחש. אדם שחווה כישלון רוחני, למשל, נגיד, ברצון שלו להבין איזה נושא סבוך ועמוק ולא מצליח, הוא עשוי להטיל ספק ביכולת הרוחנית שלו להתמצא בנושאים סבוכים עליונים, לוותר על הדבר הזה וליפול למדרגה הנמוכה יותר של עיסוק בחיי הנפש בלבד. אבל שוב, אי אפשר להפריד וליצור הבדל מהותי בין הרוח לנפש. הוא אומר שהוא חווה את הכישלון הרוחני, זה מקרין גם על התפיסה הנפשית שלו. זה שייך לעניין של הרגשת כישלון חריפה. כן? איך לתפוס בעצם את העובדה שלא הצלחתי במבחן? איך לתפוס את העובדה שבחורה המסוימת הזו לא רצתה אותי? כן? נורא רציתי והיא לא רצתה. מה זה אומר שהיא לא רצתה אותי? זה אומר שאני לא מוצלח, לא שווה, לא ראוי. כן? לכלבים אפשר לזרוק אותי. אף אחד לא תרצה בי, אני לא אתחתן בכלל, לא יהיו לי ילדים, לא יהיו לי ילדים. זאת אומרת, איך אני מתמודד עם הדברים? כל אירוע כזה יש בו פוטנציאל לכישלון. כן? הדבר תלוי במערך האמונות והדעות של האדם. איך תופס את עצמו, כמו שאמרנו, כנברא בצלם. ככל שיותר שייך ומקושר ליסודות האלוקיים שבתוכו, כן? המפלות והמשברים הם דווקא קרש קפיצה. אבל זה דברים שדיברנו עליהם בריחות במקומות אחרים. זה לא הנושא שלנו כל כך, אנחנו רוצים בעיקר כרגע לבסס את מדד, כן? הייתי אומר, ההשפעות של הרגשות כישלון. אז זה הולך ככה. אדם הסובל מהרגשת כישלון חריפה, מחרדת דחייה קשה, זה הולך ביחד אגב, כישלון ודחייה זה הולך ביחד, כי אדם שנכשל, הוא מרגיש לא ראוי. ומכיוון שהוא לא ראוי, הוא מתחיל לפרש את היחס הסביבתי כלפיו כדחייה. גם כאשר לא דוחים אותו אגב. כן? די שאדם לא יגיד לו בוקר טוב בבוקר, למרות שלא שם אליו, או היה טרוד, בכלל, זה לא מתוך כוונה רעה. האדם הזה נוטה לפרש את ההתעלמות ממנו כדחייה, כי הוא חווה כישלון לפני כן. כישלון העצים בו את התחושה של חוסר הראויות. חוסר הראויות הוא בבחינת נבואה שמגשימה את עצמה, ואז הוא מתחיל לפרש את היחס הסביבתי כלפיו, כן? ממש כדחייה. אפילו אם הוא הולך בדרך וחתול בורח מלפניו, הוא מרגיש כאילו החתול אפילו לא רוצה בו. הוא רוצה לשחק עם איזה ילד ואומר לו, חמוד, איך קוראים לך? והילד עושה לו ככה עם הזה, לא רוצה להגיד, לא רוצה. הוא מרגיש כאילו הילד דוחה אותו. אני כבר לא מדבר על האישה, שכל התנהגות שלה והעדפה אחרת, חוץ מאשר להתעניין בו עכשיו מבוקר ועד ערב, נתפס בעיניו כדחייה נוראית. היא מדברת עכשיו בטלפון עם חברה שלה, מתעלמת ממנו, על לא דבר, הנה, אמרתי לכם, לא סובלים אותי, כן? דוחים אותי, כן. כלומר? אבל בדרך כלל אדם שמח לא יאכל את הרעל של הדחייה. הוא לא יפרש את זה כדחייה. לא, אם הוא שמח זה לא עשוי לקרות. תלוי גם מה רמת השמחה. כן? אבל אדם שמח הוא אדם שכל ההתייחסות של המציאות היא התייחסות רוחנית. התייחסות של מציאות השם. התייחסות של אך טוב החסד ירדפו אני כל מחיי. זה לא יכול להיות. במצב של שמחה לא יכולה להתפתח פרשנות כזו. אי נוחות מסוימת, ייתכן וכן, אבל הוא מתעשת מהר, כן? בכל דרכיו משכיל. בכל דרכיו שהוא פונה, בכל המאורעות שפוגשים אותו, הוא משתמש בשכל מאוד גבוה, וכך הוא מפרש את הדברים. הנטייה לפרשנות שלילית, היא נובעת, לפי המהלך שראינו פה, מכישלון, או פירוש אירוע מסוים ככישלון, דימוי עצמי נמוך, הרגשת דחייה, זה לא נגמר בדחייה, זה יכול להגיע למקומות נוספים. אני לא יודע אם המשיכה פה, תרף נראה עם שרשרת התוצרים. אבל אדם הסובל מרגישת כישלון חריפה, מחרדת דחייה קשה, מחוסר סיפוק בתחומים אותם הוא מעריך כחשובים, מחוסר סיפוק בתחומים אותם הוא מעריך כחשובים, כלומר, הוא לא מצא את הדרך להרגיש סיפוק בפעולות שהן חשובות בעיניו, אגב, חשובות באמת, זה לא שהן לא חשובות, אבל הוא לא מצא את הדרך להפיק מהם את העונג, זה יכול להיות מסיבות שונות ומגוונות, חוסר התבוננות, או לא לקח ברצינות את המשימה שלפניו, למרות שהמשימה החשובה כשלעצמה, כל הדבר הזה, כל סיבה כזו, ויש רבות סיבות נוספות, היא כבר גורמת שהוא לא יכול להיפגש עם האלוקות שבתוך המעשה, בבחינת בכל דרכיך דעהו, שאדם לא משקיע את נפשו בתוך המעשה שהוא עושה, כך אומר רב, כשהוא עוסק בתפילה, יעסוק בכוונת הלב והבנת המילים, ובזה הוא יודע אותו יתברך בתפילה ולא בדבר אחר, וכשהוא עוסק בגמילות חסד, כן, יעמיק עיצה כיצד לעשות לחברו טובה, גדולה, הגונה וקיימת, ובזה הוא יודע אותו יתברך, כן, בשעה זו ולא בדבר אחר. זאת אומרת, אדם צריך לעשות דבר במלאות, כן, גמילות חסד זה חשוב, אבל אם אדם גומל חסד, כן? בדרך אגב, הוא עשוי להרגיש חוסר סיפוק בצדקה שהוא נתן. הוא לא מספיק משקיע מחשבה על מצבו של העני, ועל הזכות המיוחדת להעניק לו עזרה וכן הלאה, זו מצווה מן התורה וכן הלאה, שלא משקיעים מאמץ להתייחד עם המצווה, עם המעשה החשוב, מרגישים חוסר סיפוק. חוסר סיפוק. אין דרך של שמחה. כן. את הלימוד הזה על החסד צריך לעשות לפני החסד. בשעת החסד, האדם צריך להרגיש שכל הידיעות המוקדמות זורמות בתוך המעשה. אבל לפעמים, אתה לא יכול לעשות את המעשה מיד. כי אם פלוני אלמוני בא ומספר לך על צרתו, עכשיו אתה צריך לחשוב איך לעזור לו, נכון? אתה צריך לעשות לו טובה הגונה, גדולה וקיימת. הגונה זה מתאימה לו, גדולה זה כמותית. וקיימת שתשאיר עליו רושם חיובי שנים. כדי לעשות פעולה איכותית כזאת, צריך לחשוב קצת, נכון? אין מה לעשות, אתה לא יכול לעשות באופן ספונטני. כן? מה יקר חסדך אלוקים? זה לא קל לעשות חסד. שמה תאמר, כל הרוצה לקפוץ, קופץ ועושה חסד, תלמוד לומר, מה יקר חסדך אלוקים? יקר. יקר, כבד. לעשות חסד זה לא פשוט. אשרי משכיל אל דל. אני צריך להשכיל על מצבו של הדל, ולעשות לו טובה שמתאימה לו, זה דורש מחשבה. אלא אם כן, אתה גאון בחסד. אם אתה גאון בחסד, אתה לא צריך לחשוב בכלל. אבל אנשים מצויים כמונו, כמונו, צריכים לחשוב מעט. כן? איך לעשות? מה לעשות? נכון, לפעמים אין זמן לחשוב, כי הבן אדם עוד מעט מת, אז עושים מה שאפשר. ואחרי זה משפרים, זה נקרא עזרה ראשונה. בסדר. אבל ככלל חסד דורש הרבה מחשבה. חסד זה לא דבר פשוט לעשות. זה דורש המון חוכמה. כן? המון חוכמה. יש את העשייה הספונטנית שהיא נובעת מתוך רחמים טבעיים. הרבה פעמים העשייה הספונטנית מתגלה בסוף שהזיקה יותר מאשר הועילה. כן? גם זה דבר מצוי. לא מצוי. טוב, אנחנו באמת צריכים פה לעצור, רק נגיע איזה נקודה. או שחיים חיצי אדם ש... טוב, נחזור לפסקה הזו מתחילתה הפעם הבאה, מה נעשה? אז אנחנו נחזור ללמוד ביום ראשון. בימי חמישי אין שיעור כידוע. ברוכים תהיו.